חיי באומנות. סדרת תוכניות שבה אומנים מספרים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה ברשבית ויוסי גרבר. מפיקה תמר הראל.
והפעם עם צייר התפורות אלי סיני.
אני נולדתי בגרמניה, ועליתי כילד עם ההורים, והתחלתי את החוויה הישראלית במושבה. ילד במושבה חקלאית.
ההורים היו חקלאים?
לא, לחלוטין לא. כל הקבוצה הזאת של אנשים שגרו במקום הזה היו עורכי דין ושופטים ורוקחים, והתאספו בערבים אחרי שהם הוציאו עשבים ודיברו על ניטשה ועל ציירים מפורסמים וכולי.
וזה היה לרוחם? המושבה, אתה זוכר?
כן ולא. הם עלו כציונים, אפשר לומר, וחלק מהם רכש לפני איזה קרקע, לפני שהם עלו. ראו את הנולד בגרמניה, ולא הייתה להם גם הרבה ברירה, אני חושב. אבל הם שמרו, כמו כל האנשים האלה, את החיים התרבותיים ביניהם.
מה אתה זוכר מהמושבה?
אני זוכר שלקחתי טרמפ על חמור של חברה אחת בשביל להגיע לבית הספר דרך החולות. ושהיו מורים נחמדים, כן? ולמדנו אז שבאנגליה בעיקר יוצרים פחם וברזל, ושיש פירמידות במצרים, זה מה שאני זוכר.
ראית תיאטרון אז?
שום דבר. ההיכרות עם החלק הזה של התרבות היה רק דרך קולנוע כמובן, וגם זה התפלחנו דרך חומה באמפיתיאטרון עם זכוכיות שמודבקות למעלה, הגביר את החוויה. תיאטרון עצמו התחלתי לראות הרבה הרבה יותר מאוחר.
מתי?
אני חושב שזה היה כשלמדתי בקיבוץ בבית ספר מקצועי, ושם על הדשא הקימו במה, אני כבר לא זוכר מה זה היה, ואני לא זוכר איזה תיאטרון זה היה.
זאת אומרת, מהמושבה הלכת.
וישבנו על חבילות
חציר.
חציר, והיה הרבה יותר חשוב מי ישבה על ידך, מאשר מה שעשו שם אלה ודיברו בסגנון רוסי על הבמה.
מהמושבה הלכת לקיבוץ?
מהמושבה הלכתי לבית ספר מקצועי שהיה בקיבוץ, כן.
מה הייתה המושבה? מה הייתה שם המושבה?
פרדס חנה.
פרדס חנה, יואה. ומתי בכל זאת נתקלת בתיאטרון והחלטת שאתה רוצה להקדיש את חייך?
אני חושב שנתקלתי בתיאטרון למעשה רק אחרי שהלכתי לירושלים. אחרי הצבא. או בצבא. היו מופעים, ואחרי הצבא הגיע פעם, הבימה הגיע, נדמה לי, לאדיסון. עם, אני חושב שזה היה מלך ליר, ואני עבדתי אז במקום שהשאלתי מהבוס שלי לכבוד האירוע התרבותי הפנומנלי של התיאטרון. אז עוד לא היה לאומי, אבל מפורסם ביותר איזה זוג מכנסיים שהיו נראים כמו משהו, שהיו גדולים מדי או קצרים מדי, לא יודע מה, ומרוב עייפות. והאיש ששם עמד עם איזה חרב מקרטון ונעם בסגנון רוסי, אז אני נרדמתי במערכה השנייה. זאת הייתה החוויה הראשונה הגדולה בתיאטרון.
תראה, אתה מספר על תיאטרון שראית בקיבוץ שלא עניין אותך, אתה מספר על תיאטרון שראית בירושלים שלא עניין אותך, שאפילו מדבר על זה בתחייה, ובכל זאת אתה בתיאטרון.
כן, בירושלים, אבל נפלתי לתוך קבוצת חובבים שעסקה בתיאטרון. כל מיני אנשים עובדים שאחרי עבודה היו שרופים על תיאטרון.
זאת אומרת, נפלת, היית חבר בקבוצה הזאת?
כן, הייתי חבר שלהם.
עזבת תיאטרון, זאת אומרת, היה לך איזושהי זיקה לתיאטרון.
כנראה שכן.
אבל אתה לא זוכר.
אני לא יודע, לא יכול לשחזר את זה בדיוק.
אתה לא יכול לשחזר.
אבל אני חושב שהחלק של ההתעניינות שלי היה מעורב כבר אז בקשור לציור. למדתי בשיעורי ערב בבצלאל.
כבר ידעת שאתה רוצה לצייר.
כן. וגם משחק, אבל המשחק בא בעיקר כמו כל אחד בגיל הזה מקולנוע, כן? להיות שחקן.
כן, להיות כוכב קולנוע.
מה?
להיות כוכב קולנוע.
להיות כוכב קולנוע, בוודאי.
מתי גילית שאתה מצייר?
זה מוקדם מאוד.
כן.
כן. לא רוצה להגיד כמו כולם שנולדתי עם עיפרון ביד, אבל באמת מוקדם מאוד.
כילד כבר ציירת?
כן, כן, כן.
במה? בעיפרון?
בעיפרון, גם בצבעים, בפחם, כל מיני דברים.
ואורך ניסו לעודד אותך בכיוון הציור?
לא, לא הייתי אומר. הורי ניסו לעודד אותי לתפוס מקצוע שאיכשהו יפרנס, ובזמן ההוא זה היה מקצוע של עבודת ידיים. בצורה כזאת בעצם למדתי לראשונה נגרות.
זה בקיבוץ?
כן.
זאת אומרת, בקיבוץ למדת נגרות, באותו זמן אתה ציירת להנעתך, ומה למדת בירושלים?
בירושלים אני עבדתי, ולמדתי בשורי ערב בבצלל.
זאת אומרת, ידעת שאתה הולך לעסוק באומנות הציור? או שאתה רוצה לעסוק?
כן.
ובכן, אתה בירושלים בחוג דרמטי.
כן, כן, כן.
וזה כבר אחרי הצבא?
ושם מטבע הדברים, הייתי גם צריך לעשות את התפאורות הראשונות שלי, כן?
זאת אומרת, לא היה
מישהו... אני ידעתי לצייר, זה הטבעי
ש... חשבת שתהיה צייר תפאורות?
תוך כדי כך, זה נסע, החריף מהר מאוד, כן. זה התחיל לעניין אותי באופן חמור ורציני.
ואתה עשית שם, למה עשית תפאורות שם בירושלים?
שם עשיתי לאיזה מערכון של סרויאן, ולמחזה אחד של שניצלר, ועוד, לא זוכר כבר בדיוק מה, אלה היו הדברים הראשונים. אחר כך עברתי לתל אביב, ושם הייתי קשור לגברת אחת שהייתה שחקנית, בתיאטרון זירה, ושם עשיתי גם כן כמה תפאורות כבר.
עשית תפאורות. זה היה לפני שפגשתי אותך ברומאו ויוליה.
נכון, כן, כן. ואחר כך... באמת, אני הלכתי לקאמרי.
עשית כבר תפאורה לפני, זאת אומרת.
כן, כן, כן. והלכתי לקאמרי בשביל לבקש בעצם שאם אני יכול לעבוד בתפאורה. ונפלתי על יום של מבחנים של צחקנים חדשים.
אני זוכר שאני הייתי על הבמה, אפרים סטן ואני היינו על הבמה, ראינו אותך עולה על הבמה, ופתאום אתה גם שיחקת, כן.
כן. ואז פפו, יוסף מילו, כן. הקוסם דאז של התיאטרון אמר, מה אתה רוצה? בוא תיכנס רגע אחד, ואתה מלהקה ולהקה בירושלים, מה, תגיד משהו. אז קיבלו אותי לתיאטרון, אבל לא כצייר, כמו שרציתי, אלא כשחקן. אז תקופה מסוימת שיחקתי, ואחר כך עבדתי בהבימה, במרתפים שם בבית המלאכה.
כפועל?
כאחד שלומד מלמטה את העסק.
זאת אומרת, בעצם כצייר תפאורות התחלת ממש מלמטה.
כן. ואחר כך הרגשתי שאני מוכרח ללמוד באופן מסודר יותר, והצלחתי להגיע לגרמניה, ללמוד באקדמיה לאמנויות הפלסטיות במינכן, בשלוש שנים תפאורה.
למדת תפאורה?
פרופר, כן.
פרופר, תפאורה.
וגם שם, לפרנסה, באתי בערב האופרה, בסחיבת קוליסות של 12 מטר גובה, ודברים כאלה. בקיצור, אני מכיר את העסק הזה די מהצד האחורי גם, כן. וגם מהצד של השחקן.
כן, מצד, אתה שיחקת, אתה מכיר את זה מהצד של השחקן, אתה מכיר את זה כפועל בתפאורות מהצד של הבמה, וכפועל במה מהצד של הבמה, וכתפאורן. את הציור זנחת?
לא. את הציור אי אפשר לזנוח כשאתה עוסק במקצוע הזה, מפני שההתבטאות הראשונית...
אני מכיר את התפאורות שלא יודעים לצייר, אגב, אני לא...
כן. יש גם עוד כמה דברים שלא יודעים לפעמים.
כן, אז ככה שאותי מעניין אם אתה ממשיך לצייר.
אני...
מלבד לצייר תפור.
כן, אבל זה בא בהתקפות, וזה גם תלוי בהתאם לזמן החופשי שנותר לך, אם אתה עסוק מאוד ובאופן אינטנסיבי בהפקות, או שיש לך זמנים חופשיים יותר גדולים ביניהם. וככה היו כמה תקופות כאלה שציירתי באופן די אינטנסיבי, ואחר כך שוב בכלל לא.
מהם הדברים שעשית, שחזרת מגרמניה ומיד קיבלו אותך לתיאטרון?
כן, תמיד מקבלים מי שבא מחוץ לארץ מיד. השאלה לא איך אתה מתחיל, איך שאתה ממשיך אחר כך.
מה התפאורות שעשית?
הראשונות שהיו, היה קשה להיות יהודי, בהבימה, והצגה של קישון שהוא ביים, תוציא את השטגר נדמה לי.
כן, זה בקאמרן.
כן. ואחר כך בא ממש דבר שמאוד אהבתי, וגם התפעלתי מאוד מהבמה שהביאו, זה היה ברדיני, שעשה בהבימה טנגו.
כן.
וזאת הייתה באמת חוויה שאחת מהדברים שאת אומר, או, בשביל זה היה כדאי להתעסק בכל הדבר הזה.
גם לעבוד עם ברדיני, שהיה איש
בלתי. לעבוד עם ברדיני, האיש, איש מפרה ושונה ממה שהכרנו כאן, וגם החזה יפה, וזה היה יופי של חוויה.
ומה הדברים האחרים שעשית אחר כך?
היות והיו איזה, אני יודע, קרוב ל-170, אז אני לא יודע בדיוק.
נשחקים 170 תפורות שעשית.
לפחות, כן. אבל אני עשיתי כל מיני דברים. מהקטנים ביותר בשביל בתי ספר למשחק, ועד לשייקספירים הגדולים בבימה ובקאמרי. בימת הקיבוץ וצוותא, וזה כל כך, כל אחד זה עבודה.
מה הם הדברים שהיום נחקקו לך בזיכרון, שהיו חוויה בשבילך?
חוויה בשבילי היה למשל, וזה לא קשור להצלחה על הבמה.
אתה יודע שתלולה בנקין אמרה באחד הספרים שלה שהאיכות היא לפעמים ביחס הפוך להצלחה הקופתית.
כן.
אז ככה שבו... כן.
אבל שוב, האיכות היא מבחינתי קשורה גם להנאה של העשייה והחוויה הפרטית שלי בעניין הזה. כן, גם אהבתי את התוצאה. זה היה מקבט של יונסקו. דוד ברגמן ביים את זה בהבימה.
כן.
הצגה גדולה ועשירה ומרתקת ומעניינת בשבילי, אני מאוד אהבתי אותה. אני אהבתי את ריצ'רד השלישי.
של?
אולי היחידי, זה של שייקספיר בדרך כלל.
לא, אני מכוון של איזה תיאטרון.
זה הבימה גם כן.
של הבימה של...
כן.
למה היחידי אתה צריך של עם שלמה לבר שביט?
מה?
עם שלמה לבר שביט.
עם שלמה לבר שביט, כן.
טובה מאוד, כן.
לי יש סיבות טובות יותר לקללך, אך לא נותר בי כוח. על כן אומר פשוט אמן על כל דבריה.
חכי גברתי, ברצוני לומר לך משהו.
מה רצונך ממני? אין לי עוד בנים מזרע המלוכה, לא נותר לך את מי לרצוח.
גברתי, את עשה לי עוול. כל כוונותיי הן לטובתך ולטובת בני ביתך. יש לך בת, שמה אליזבת, יפה וישרה וחיננית.
ועל כן חייבת היא למות? או סר, תן לה לחיות!
גבירתי, אני אוהב את ביתך בכל ליבי. אני אכתיר אותה למלכת אנגליה.
ומי יהיה המלך?
זה שיכתיר אותה, מי אם לא הוא?
אתה?
אני בכבודי ובעצמי.
אתה? כיצד אתה יכול לזכות בה?
את תלמדיני איך, גבירתי.
ואתה תשמע לעצתי.
בכל ליבי, מדם.
שלח אליה, בידי השוחט אשר שחט את אחיה, שני לבבות שוטטי דם, ועליהם חרוטים השמות יורק ואדוארד. ואם המנחה הזאת לא תקנה את ליבה, ספר לה כיצד קרית קבר לדודיה קלרנס וריברס, כיצד הרקת בשבילה את לידי אן.
גבירתי, את לא אגת לי. לא זו הדרך לחזר אחרי אלמה.
אין לך דרך אחרת, אלא אם כן לבשת דמות אחרת ומעשיו של ריצ'רד לא עשית.
מה שהיה היה, גבירתי, אין להשיבו. לא תמיד אדם יכול לחלקל את מעשיו היטב ובתבונה, ורק אחר זמן מה הוא מתחרט. אני גזלתי את הכתר מבנייך, אבל אני מחזיר אותו אל ראש ביתך. אמנם הבאתי מוות על זרעך, אבל אני אהיה גם זה אשר יקים לך זרע, אם יורשי יהיו ילדי ביתך. כשמדובר באהבה, לא רב המרחק בין אם לסבתא. נפשך תדבק בנפש נכדייך, ממש כאילו הם יונקי שדייך. צער גידול בנים יחול עלייך, אך מחבלי הלידה תהי פטורה. זה כל מה שיש לאל ידי לתת, קבלי הוא. אני יכול לפצותך, תום. עכשיו לכינה אל ביתך. רציתי בליבת תשוקה לכתר. ספרי לנסיכה על מנעמי הנשואים, על היופי, על השלווה אשר בהם.
מה טוב יותר לומר לה? שחתנה הוא אחי אביה? או שמה זה אשר רצח דודיה ואחיה? מה תואר יש לתלות בך למען יהיה שידוך זה כלבבה?
אמרי לה שהברית הזאת תביא שלום על אנגליה.
והיא במלחמות אין קץ תקנהו?
אמרי לה שאוהב אותה לנצח.
עד כמה זה הנצח הסתרע?
ענעים חיים לה עד אחרון ימיה.
אך כמה היא תרבה ימים כאלה?
כמה שקצבו לה השמיים.
לא! כמה שקצב לה השטן או ריצ'רד.
הטענות שלך קלושות מדי, קלוטות מן האוויר.
הן כבדות! קלוטות מן האפר המכסה על ילדיי.
חיד לי לפרוט על המיתר הזה!
המיתר הזה הוא ליבי! אני אפרוט עליו עד שיקרה.
אני נשבע במלוא עולם.
כל עולמך הוא חטא.
באפר אבי.
חולל, במעשיך.
בי, בעצמי.
אתה מאוס.
באלוהים.
שבו כפרת עוד יותר מכל. לולי כפרת בו, הייתה עוד מתקיימת ברית המלך, האחדות, וגם אחי הטוב היה עוד חי. לולי כפרת בו, היה הכתר, האותרת, מצחך, האותרת, רקותיו של בני, ושני הנסיכים היו נושמים את אווירו הצח של העולם, ולא שוכנים בחי כפר מזון לתולעים. מה עוד נותר לך? במה? במה תוכל להישבע?
בעתיד.
אותו בעברך, תימטה.
גבירתי, רצוני לחזור בתשובה. אני נשבע לך, באהבת ליבי התאורה, בזוך מסירותי, בקדושת כוונותיי. אני אוהב ומעריץ את הנסיכה ביתך, כי בה גנוז אושרי, וגם אושרך. ובילדיה צפויים לאנגליה, ולי ולך ולה, יגון ושכול ושיממון, הרס וחורבן וריקבון. על כן, אמי, אין כך אוכל לקרוא לך. הלוכן, היי את פה לרחשי ליבי. אמרי לה מה אהיה, לא מהייתי. אמרי לה מה אעשה, לא מעשיתי. ספרי לה על קשיי הזמן, על דרישותיהם. אל תקל לי ראש, זהו עניין נכבד.
שאניח לשטן לפתותני.
אם הוא מפתה אותך למעשים טובים.
אבל אתה את ילדיי רצחת.
אני אגבור אותם ברחם ביתך, ושם הם ינבטו ויפרחו, ויהיו לך למסוס לב לנחמה.
שעתה את ליבה אליך, ריצ'רד?
וזאת תהי אמבת מזל. ברוכה, מבורכת.
אני הולכת. שלח אליי איגרת במהרה. מתשובתי תוכל לדעת מה השיבה לי.
מסרי לנשיקות! היי שלום, גבירתי! הפכפכת רחרוכית וגם כל כך טיפשה. ממש נבוב לחלוטין, מוחה של האישה.
אני מאוד אהבתי הצגה שעשיתי עם פפו בבימה, שהייתה נקראת צוותו של כלב.
נפלא. כן. אני מאוד צחקתי, כן, הייתה הצגה יפה מאוד.
כן.
גבירותיי ורבותיי, צוותו של הכלב, מחזה מוסרי שאין כמוהו, בהשתתפות גבירתנו הבתולה, הם הרחמים. גזר דינו של בן אלוהים בכבודו ובעצמו, במשפטיו של כמה בני בליעל כמו שמש, כומר ובישוף, נציגי המוסר. אבל הוא העז ונטל על עצמו את המלאכה, מפני שהוא יודע שהעם הדמים הזה, למוד הסבל, ראוי לכך שידברו איתו גלויות. המחזה הגבירתנו הפתולה, הם הרחמים, סיפור מעשה מוסרי שאין מוסרי ממנו, זעקת הרחמים לרחמים. נא להיכנס, גבירותיי ורבותיי. נא להיכנס, המשחק מתחיל. גבירתי, בשורה השלישית ביציאה, בבקשה לשבת. תודה רבה. ובכן, קהל נכבד, נא לתאר לעצמכם שפה בצד שמאל שלי עומדת כנסייה. פה השער, ועליו כתוב זהירות מדרגה. פה באמצע הבמה הרחבה שלפני הכנסייה. היציאה לרחוב היא מצד ימין, משם, ואת כל השאר נשאיר לשחקנים.
אתה בטוח שהוא יבוא? אני לא. אתה והמעשיות שלך?
קרין, אני נשבע לך שהוא יבוא.
הוא מוכרח לבוא. הוא רוצה שהכומר יקדש את הכלב של אשתו.
לכומר שלנו יש אישה?
לא אשתו של הכומר, אשתו של האופה. האופה יבוא לכומר כדי שהוא, הכומר, ייתן את ברכת הקודש לכלב של אשתו, כדי שהנבלה הזקנה לא תתפגר.
אני במקומך לא הייתי קורא לאשתו של האופה נבלה הזקנה.
מי מדבר על אשתו של האופה? מדברים על הכלב של אשתו של האופה. הבהמה חולה כבר שבועיים.
אני במקומך לא הייתי קורא לאשתו של האופה לא נבלה זקנה ולא בהמה.
אבל אני מתכוון לכלב, לא לאישה.
איזה אישה?
של הכלב?
מה?
של האופה. זה שהולך להתפגר.
האופה הולך להתפגר? רק הבוקר ראיתי אותו, נראה בסדר גמור.
לא, האופה, גרילו, תקשיב לי רגע.
אני מקשיב.
הכלב של אשתו של האופה, גבירתך, עומד להתפגר. והיא, אשתו של האופה, גבירתך, בטוחה שהשרת...
האופה.
הכלב. יישאר בחיים רק אם הכומר שלנו יקדש אותו.
את האופה.
את הכלב.
את הכלב.
בברכת הקודש.
אז מה הבעיה?
מה הבעיה? הבעיה היא שהבישוף מסתובב היום בסביבה, ואני לא כל כך בטוח אם לכומר שלנו יתחשק לקדש כלב דווקא היום.
כן, אבל מה הבעיה לקדש כלב? הוא כבר קידש את ראש המשטרה, את ראש הכפר, את מנהל בית הספר. למה שהוא לא יקדש גם פעם איזה כלב אמיתי? לא מבין.
אתה יודע? לי הייתה פעם פרדה מקודשת. קראו לה מריה. רק הייתי אומר לה באוזן, אבי מריה, הייתה משאירה אחרי הפעם.
שיקו, שוב אתה מתחיל עם המעשייה שלך.
אבל כשאני אומר לך שאתה לי פרדה מקודשת, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אשקר ואני אגיד שלא הייתה לי פרדה מקודשת.
פרדה מקודשת, אתה תהרוג אותי. למי יש כוח לכל הניסים הנפלאות שלך? הסיפורים שלך יוצאים לי מכל החורים. כששואלים אותך, אבל שיקו, איך זה יכול להיות? יש לך תמיד אותה התשובה. תהרוג אותי אם אני יודע, אבל עובדה.
אתה לא מאמין לי, אז לא צריך. אז אתה יכול לשאול אפילו את אנטוני מרטינז. הוא ראה את הפרדה הזו בעיניים שלו.
אנטוניו מרטינז?
אנטוניו מרטינז, אתה יכול לשאול אותו אם אתה רוצה.
הוא מת, לא? לפני 3 שנים.
אז מה? הפרדה הזו הייתה אצלי לפני יותר מ4 שנים, ואז אנטוניו עוד היה חי.
עוד מעט אתה תספר לי שאתה בעצמך המלטת את הפרדה הזאת.
אתה תתפלא, אבל גם זה קורה היום. הנה, בחודש שעבר, בכפר של בן דודי, אישה אחת המליטה סוס.
סוס?
סוס.
איך זה יכול להיות?
תהרוג אותי אם אני יודע, אבל עובדה. זה בטח בגלל הבצורת.
בצורת! זה דבר אחר. כשאנשים לא יכולים להרשות לעצמם ללדת ילדים, אז הם מטילים סוסים. הרבה יותר נוח, ילד לא יאכל לך קוצים אפילו אם תבשל אותה. אבל סוס? חוץ מזה, ילד הרבה יותר קשה למכור וצריך לקנות לו נעליים. אבל סוס! שמים פרסות והופ גמרנו עם חנות הנעליים. חוץ מזה, כמה כבר אפשר לרכב על ילד? רגע? אתה אמרת פרדה מקודשת, ולא סוס. איך אתה הסקת אותה?
בחצי חינם. זקנה אחת, מכרה לי אותה.
איזה זקנה?
אחת שכבר לא גרה פה.
שני העדים שלך יוצאים מהכלל, אחד מת והשנייה כבר לא גרה פה.
תשמע, אתה לא תאמין, אבל פעם רדפנו ביחד, אני ומריה, אחרי איזשהו עגל שברח. דהרנו, 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 עד שסוף כל סוף תפסנו את העגל. פתאום אני רואה שביל. אז הפניתי את השור לשם.
שור?
כן.
איך זה יכול להיות?
תהרוג אותי אם אני יודע, אבל עובדה. לא חשוב, אז קשרתי את השור לפרדה, ואת החמור לשור.
איזה חמור?
זה שברח.
אתה אמרת עגל ושור.
אז היה גם חמור שרץ לפניהם.
והתייש?
איזה תייש?
זה שרץ אחרי החמור.
לא היה שם שום תייש. בכלל, מה אתה מתערב? אתה היית שם?
לא, אני לא הייתי שם, אבל אני הכרתי כפרי אחד שראה אתכם עוברים בדרך.
והוא אמר שהיה שם תייש.
כן.
מי זה היה?
אחיה של הזקנה שכבר לא גרה כאן.
גם הוא כבר מת?
לא, הוא לא מת. כשהוא ראה אותך עובר עם כל התהלוכה הקדושה שלך, הוא קיבל הלם כזה, שעל המקום הוא נעשה אילם.
אילם?
אילם.
איך זה יכול להיות?
תהרוג אותי אם אני יודע, אבל עובדה.
אתה צוחק, אבל בכפר של בן דודי היה דווקא אילם אחד שראה פרה ממליטה והתחיל לשיר.
לא.
כן, היא המליטה והוא הופ התחיל לשיר.
שמעתי שהפרה הזאת בכלל לא הייתה בהיריון.
לא?
לא.
אתה צוחק, אבל בכפר של בן דודי הייתה דווקא מילדת אחת
שילדה מבלי להיכנס להיריון.
לא, היא נכנסה להיריון מבלי ללדת. כן? כבר אולי 3 שנים שהיא ככה.
ככה?
מה ככה?
ככה.
היא מתפללת 3 פעמים ביום לבתולה הקדושה. שום דבר.
דווקא לבתולה הקדושה? לה לא היו בעיות כאלה.
אתה מדבר על הבתולה הקדושה, כלב.
איזה כלב?
האופה. האופה רועד מזה שאשתו תעזוב אותו אם הכלב ימות.
לכן אתה חושב שהאופה יבוא הנה.
בטח, כשבן אדם מרגיש שהוא הולך להתפגר, אז אין לו ברירה, הוא מוכרח לקרוא לכומר. אבג'ואו! אבג'ואו!
אבג'ואו!
אלה דברים שהחוויה הכוללת היא מוחקת כל זיכרון של כל הצרות והבעיות והדברים הפחות יפים שיש במקצוע. מה שנשאר זה פשוט תקופה של כיף עם תוצאה של כיף. לא שזה הלך חלק, גם עם ריצ'רד ושלוימן זה לא הלך חלק, כן? היה שם שיפוע רציני שהוא החליט שהוא לא ישחק על שיפוע כזה, והפרטנר שלו החליט שבאשן הזה של הקרבות הוא, יש לו תעודה מהרופא שהוא לא יכול לשחק, מפני שזה לא הולך עם הבריאות שלו, ודברים כאלה על ימין ועל שמאל, אבל הם כולם עשו את זה בסופו של דבר.
שם גם עבדת עם רובינה.
שם עבדתי עם רובינה, כן. והיא קיבלה סמלה שהייתה עשויה ממסך שיצא מכלל שימוש של הבמה הגדולה, כתיפה אדומה, כבר במצב די מתפורר, והיא מאוד עמדה בזה. הדבר היחידי שעניין אותה שהצווארון ילך גבוה ויסתיר את ה...
וזה היה בערוב ימיה, תקמתים.
זה היה כמעט התפקיד האחרון שלה.
זה 80 ומשהו.
היא הייתה נהדרת. כן.
מי הם השחקנים או השחקניות שאתה פגשת ואתה... מאוד הרשימו אותך.
אני אגיד לך, יש כמה,
קשה,
יש כמה שחקנים שהרשימו אותי מאוד, שאתה לא תראה אותם על הבמה בכלל. משום מה, הם לא מוצאים את הדרך שלהם. היה אז אחד בחור פולני.
יודע על מי אתה מדבר. הוא שיחק בשפל. אני לא זוכר את שמו, כן. אני יודע על מי אתה מדבר.
הוא היה פנומן. שרגה הרפז. בשבילי היה פנומן. זה אנשים שיש בהם... משהו שהוא כל כך לא מסתדר עם החיי היומיום, שהם נפלאים על הבמה, ואחר כך הם לא מסוגלים לעמוד בחיים כנראה. מי עוד?
אולי לא כדאי לפתח את השיחה הזו, משום שאתה עבדת עם הרבה מאוד אנשים, אולי פגעו אנשים שאתה לא...
נכון.
שאתה לא מזכיר אותם. אז בכל אופן, ממה שהזכרת, דיברת על אנשים שלא יכולים לעמוד בקשיים של התיאטרון. באמת נאמר על המקצוע הזה של מי שעוסק בתיאטרון, שצריך מצד אחד להיות גס רוח ועם בעל אור עבה, ומצד שני צריך להיות רגיש מאוד, אחרת אתה לא יכול להישרד. מה היחס שלך, מה אתה רואה בתיאטרון שאתה מדבר עליו כמשהו שלא נותן לאנשים להמשיך בקריירות שלהם?
אני חושב שאצל חלק מהם זה הציפיות המוטעות בהתחלה, ביציאה לדרך מהמקצוע הזה, שפשוט לא יודעים שזאת עבודה קשה ביותר, ולא זוהר בלבד.
כמעט בלי זוהר בכלל.
ובסופו של דבר כמעט בלי זוהר. עם פידבק מקולגות ועיתונות מפוקפק ביותר לעתים קרובות, עם המלחמה הגדולה של כל אחד שרוצה לטפס על השני בשביל להגיע לצמרת, עם כל כך הרבה חומר לא כל כך מעניין עד שבא הצימוק בהוגה שבשבילו כדאי לעשות את כל העניין הזה. כל הדברים האלה, גם חוסר יושר, הייתי אומר, הרבה חוסר יושר. אם אתה יצאת לדרך עם אידיאלים מסוימים, ואחר כך אתה פוגש את כל כך הרבה אנשים שהם מצפצפים על האידיאלים האלה, ויש להם בעצם מטרות אחרות, אז אני חושב שמי שלא בנוי להישרד בזה, הוא נפגע ויוצא.
אתה בכל זאת נשארת.
אני משתמם בעצמי.
אתה משתמם
כן,
בעצמי.
כי אני אף פעם גם לא חיזרתי אחרי עבודה. לעולם לא הלכתי למישהו לבקש עבודה. מה שבא, בא. ובא די הרבה.
אתה יודע שאתה הצייר התפורות הראשון שאנחנו מראיינים בתוכנית הזאת.
כן?
כן, ככה שבתור אחד שלא רודף אחרי הכבוד, הנה אתה הראשון כאן.
טוב.
תאמר לי, יש דברים שאתה סירבת להם? הרי זה פרנסה, גם צריך להתפרנס. אין לך הרי משכורת קבועה. אתה ממש...
לא, לא, אנחנו חוץ מאחד או שניים מתוך 50 אנשים, אנחנו כולנו פרילנסרים. שנתיים הייתי תפרון בית, מעצב בית באבימה, וגם זה נגמר.
זה היה לרוחך להיות אחד שמקבל משכורת, לא אמרו מה לעשות.
זה לא זה. היתרון הוא שיש בכל זאת איזושהי, אני לא רוצה להגיד בחירה של המחזות המעניינים, אבל הם איכשהו נופלים לידיים שלך יותר בקלות מה שאם זה שוק חופשי לגמרי. גם שאתה מכיר את התיאטרון מכל הצדדים שלו, כן, ויודע איך להשתמש בדברים שקיימים ולנצל את המשאבים ואת המחלקות השונות, זה יתרון. אבל מצד שני צריך לעשות כל מיני דברים, כמו, אני יודע, 60 שנה להבים היה, אז היית צריך יגל, לארגן את הפרחים על הבמה, כל מיני דברים שלא קשורים למה שאתה רוצה לעשות, הם שייכים לתפקיד הזה. וגם לפעמים לעשות הצגות שפשוט אתה שייך לבית, אתה צריך לעשות אותם.
אז היום אתה...
בתור פרילנסר אתה יכול להגיד לא.
ואתה אומר לא?
בזמן האחרון אמרתי כמה פעמים לא.
מה אין אמות המידה שלך?
של להגיד לא?
כן, של להגיד כן או להגיד לא.
אני אגיד לך, יש כמו, גם לא מחוץ לתיאטרון, יש דברים שאתה, אם אתה עושה אותם יותר מדי, אז אתה עובר. אני עשיתי לי בלי סוף מטבחים, למשל. אני לא יכול לראות יותר מטבח. לתכנן עוד פעם מטבח, השיא זה היה שם, בעניין הזה של שפארד עם ה-12 טוסטרים.
המערב האמיתי.
המערב האמיתי, כן. יופי.
שם היה לך בעיה של טוסטרים שקפצו.
כולם, כן. כולם הופעלו בבת אחת, לחם חי, אף.
פתרון היה לך יוצא מהכלל, זה היה על במה של צוותא.
של צוותא, כן.
והיית שם צריך לעשות תפאורה די מסובכת, וזה הכל נכנע. פתאום צוותא, במה של צוותא פתאום נראתה גדולה.
אבל זה עוד לא כלום, מפני שהייתה נראית עוד יותר גדולה במחזה הזה של קרץ, הקן.
כן, כן.
שם בכלל היה לא רק 3-4 חדרים על הבמה וגינה קטנה, אלא גם קטע חוץ על יד האגם שנכנסו לתוכו. אתה זוכר את זה עם המים המורלים.
כן, גם זה היה. אבחן, אתה, בוא נתרכז לפני שנפליג, בוא נתרכז בעניין של אמות המידה. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא עשיתי הרבה מטבחים, לא רוצה לעשות מטבחים. גם קורה שהמחזה, שאתה אומר, המחזה לא טוב, אני לא רוצה לעשות אותו.
כן.
אפילו שזה מדובר בפרנסה.
כן. עוד פעם אני אומר, אני גיליתי את זה יותר ויותר בזמן האחרון, שאני לא מסכים עם הרבה דברים בזמן האחרון, מחוץ לתיאטרון, ובחלקם התמונה שלהם מתבטאת גם במחזות, שאני פשוט חושב שהם לא מביאים שום תועלת לאף אחד, חוץ מאולי לקופאי.
לקופאי זה לקופה.
ואני במקרה אחד הרגשתי אפילו כאין... איך להגיד לך את זה? מין הרגשת אי-ניקיון בלנגוע בטקסט מסוים. לא רציתי להיות שותף לעניין הזה. זה שלגר, זה לא חשוב.
כן.
כן, אבל אני לא בפנים ולא רוצה להיות בפנים בדבר כזה.
גם קורה שאתה מסרב בגלל במאי?
לא. בדרך כלל, במאי קורא לך. כן? והבמאי שקורא לך, הוא בדרך כלל מכיר אותך, ומציע לך גם דברים שהוא חושב שאתה מתאים לעבוד איתו על הדבר הזה. אז להפך, בגלל במאי, לפעמים אני קיבלתי דברים שאולי, אם לא הייתי מכיר אותו, אולי הייתי חושב פעמיים.
יש שחקנים שאתה חושב שאתה לא היית רוצה לעבוד איתם?
לא, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. אני יודע שאם ההצגה לא טובה, אז התפאורה הכי טובה לא תעזור שום דבר, והיא טובעת עם האונייה הטובעת. אז זה לא משנה אם השחקנים טובים מאוד או גרועים מאוד, ואתה יודע את זה בעצמך, כן? לא עוזר שום דבר יותר.
מה אתה חושב תפקידו של התפאורן בתיאטרון?
אני חושב שהוא צריך לאפשר למחזה ולהצגה לעבור בצורה הבהירה, ברורה והנוחה ביותר בשביל שחקן החי שנמצא בפנים, ובשביל האנשים שצריכים לתפעל בתנאים של הארץ שלנו, את ההצגה שהיא לא רק תעמוד בתיאטרון האם, אלא גם זה העסק שלנו, שהיא צריכה לנסוע גם למקומות אחרים.
כן, בזה נבדל התפקיד שלכם אולי מתפורנים בעולם, שאתם חייבים לבנות תפורות שנוסעות, שנכנסות לבמות של 7 מטר ו-12 מטר.
כן. ושמאוד יכול לקרות שמנהל במה או, או, או עובד במה באיזה מקום נידח, מחליט בעצמו מה נשאר מהתפאורה, מכיוון שהוא לא יכול להעמיד אותה באופן שלם, ומה הוא מחליט לפסול. כן? זה דברים שהם מוטב אפילו לא לראות אותם מפני שאתה מקבל שיער לבן.
אתה מתנתק מהתפאורה אחרי שעשית אותה? אני מתכוון מתנתק, האם אתה הולך לבדוק ולא לבדוק בתל אביב?
לא. אני לפעמים הולך לראות מה קורה, בהחלט.
כשאני מכיר את הפורות כשחקן, שנאמר, בשקט אני יכול לומר ש30-40% מהתפורות נעלמו בנסיעות מחוץ לעיר. משום שהבמה לא התאימה. עכשיו, אני מכיר גם מנהלים או מנהל אחד שדווקא לא היה אומנותי, שהיה יכול לנסוע עם התיאטרון, בכדי לבדוק שהדבר הזה לא יקרה.
אז זהו, זה למשל בחוץ לארץ לא יכול לקרות. אבל שוב, לחוץ לארץ זה גם כן הרבה מקומות, כן? אבל בארצות מתוקנות אירופאיות, כן? אז בכל זאת, האיש הזה שהוא אחראי על על הבמה, על הקמת הבמה, בכל מקום איפה שזה לא יהיה, אם זה בישראל או בעיר אחרת בגרמניה, הוא נוסע לשם וקובע איך להעמיד את זה, ועושה את המקסימום, את המקסימום שהוא יכול, בשביל שזה יראה אותו הדבר כמו בהצגת הפרמיירה. אצלנו זה לא תמיד ככה.
אלי סיני, אתה מצייר גם תלבושות.
כן?
כן. אתה אוהב לצייר תלבושות?
אני מאוד אוהב לצייר תלבושות. אני הרבה פחות אוהב אחר כך את מה שנקרא המדידות, כי שם אתה צריך להיות יותר פסיכולוג מצייר.
כן, אומרים שאנחנו נודניקים השחקנים במדידות.
לא, כל אחד יש לו את הבעיות הפרטיות שלו. הוא יודע יפה מאוד אם הוא נראה יותר טוב עם כתפיים גבוהות או עם עקבים גבוהים או עם צבע צהוב במקום ירוק או משהו כזה. כן? מה שלחלוטין לא מעניין את מי שייצב זה אתה פה. סקיצה נהדרת שאין בה ירוק בכלל. אבל צריך כן להתחשב. כי לעתים קרובות, והרבה פעמים השחקן או השחקנית, הם יודעים טוב מאוד מה עושה להם טוב. אז לחוש מה, זאת אומרת, האיזון הזה, העדין.
שאלו פעם את בריגיט נילסן לגבי לשיר וגנר, אני חושב, שאלו אותה, מה צריך בשביל לשיר וגנר? חשוב שאתה אומרת, אפורה, במה, זאת אומרת, נעליים טובות. צריך לעמוד 6 שעות על הבמה. אז ככה שהשחקנים באמת יודעים מה הם הדברים שצריכים אותם. אתה מתערב בפירושים של מחזה? תראה, כל במה יש במאים, אני לא רוצה להזכיר שמות, יש במה שלוקחים מחזה ומעמידים את המחזה על הראש, מה שנקרא. והתפורה, אני צריך ללכת בהתאם.
תראה, יש שלב בעשיית הצגה, ששם יש רק 2 אנשים שהם ביחד, וזה הבמאי והמעצב.
וזה לפני שהם מתחילים לעבוד?
זה, הם גומרים את העבודה שלהם, הרעיונית לפחות, לפני החזרה הראשונה, כן. עם השחקנים. וזאת התקופה בדיוק שהולכים כל הוויכוחים האלה, כן? והכסח הזה, והעברות האלה, ולמידה של הנושא אחד מהשני, ושניהם ממקורות חוץ, ואתה מוכרח להגיע להסכמה, כן? אם האיש אתה עובד איתו, ואם זה בשום אופן לא הולך, אז זה לא.
ואם זה יש, לא הולך, אתה מתפשר או שאתה אומר לא?
לפעמים אתה מתפשר בחריקת שיניים, ואם זה חמור מאוד, אתה או השני אומר לא.
זאת אומרת, אני מבין מדבריך שאתה צייר שכן מתערב בפירוש.
כן.
זאת אומרת, השותף לפירוש של כן. המח הזה. משום שאני ראיינתי את ג'ו קארל פעם, והוא אמר לי, אני העיפרון של הבמאי.
מי?
ג'ו קארל.
כן.
אמר לי, כן. שעשה הרבה עבודות יפות כן. מאוד, והרבה מאוד עבודות. אמר, אני העיפרון של הבמאי. מה שהבמאי רוצה, אני מבטא לו בציור ובתפורה.
כן, אבל זה לא בדיוק נכון. אני מכיר ג'ו טוב מאוד, הכרת אותו טוב מאוד, ועד עכשיו מתלפנים לשמוע מה שלמה.
אני מאוד מעריך אותו, כן.
אז היות והוא בן אדם עם המון ניסיון חיים, עם היכרות עמוקה של התיאטרון האירופאי והאנגלי, ועשה פה איזה 250 הצגות גם בארץ.
עם הרבה צניעות.
עם הרבה צניעות. אבל הוא היה יכול ללמד עוד הרבה אנשים הרבה דברים. עכשיו, יש כמה דברים שגם אני יודע יותר מהבמאי, על תקופה מסוימת של מרכז אירופה לפני מלחמת העולם, או דברים כאלה, זה פשוט עניין אותי, כן? אז זאת אומרת, פה יש דברים שאם אני רואה שנעשים שגיאות גסות ביותר, כן? אני מנסה להבהיר את העניין הזה, בוודאי מתערב. אז זה עניין של תן וכך לגיטימי לגמרי, שהוא דווקא מאוד מעניין בתקופה הזאת הראשונית של התפתחות הדברים. שנותנים רעיונות ומצמיחים לפעמים דברים שאתה לא חושב עליהם אם אתה לבד בארגז זכוכית כזה.
יש איזושהי תפורה שאתה יכול להיזכר בה כרגע, שהיו סביבה, שהייתה לא קונבנציונלית, שבה הפירוש היה מיוחד במינו, ושהיו סביבה ויכוחים, ואתה שבע רצון, אתה היית מאושר מהתוצאה אחר כך.
תראה, הייתה עבודה מאוד מעניינת עם מיכה לוינסון בברכט שעשינו בבאר שבע, תופים בלילה.
כן.
מחזה שדווקא נחשב לקשה ושעושים אותו מעט. ואני חושב שעשינו שם דבר שלא ידענו בהתחלה בכלל איך לגשת לעניין הזה כל כך. והיו הרבה בעיות בזמן ההתאבות של ה... רעיון לסקיציה ולמקטים ועניינים, הרגשתי איזה חוסר סביעות רצון, ואחר כך פתאום זרקתי איזה משהו שהוא בלתי מחייב לגמרי, ואמרתי, בוא נעשה שיפוע כזה שעובר את כל הבמה, מזה יצא כל העניין, מזה התפתח בעצם הדבר שבסופו של דבר ראו על, על, על הבמה, זה היה גשר ענקי, כל באלכסון, מעומק הבמה עד קדים, עד קדמה, ושיכלס בתוכו וסביבו בעצם את כל התמונות הרבות של המחזה הזה, שמדבר על איזו תקופה שבכלל לא מוכרת כאן, של 1918, אחרי שגרמניה הפסידה את המלחמה, כן, שהייתה שם מהפכה. כן? לא רק שהיא מדברת על מהפכה, אלא על מישהו שלא רוצה להשתתף במהפכה, אלא אומר, די, גמרתי להיות חייל, ונמאס לי מכל הדברים, אני רוצה את האישה ואת המיטה, ותשקו לי בתחת, משהו כזה. זה ככה, באופן עממי, התמצית של הדבר הזה, אבל זה מאוד מעניין ומרתק, ואהבנו אותו.
אתה אוהב תיאטרון, אתה הולך את זה.
כן, אני מאוד אוהב תיאטרון.
אתה מאוד אוהב תיאטרון.
כן, אני גם מלמד, ואני מנסה להעביר את האהבה הזאת, מפני שאני...
איפה אתה מלמד?
באוניברסיטה, וקצת בסמינר קיבוצים גם, כן.
מה, אתה מלמד תפורה?
כן.
איך נראה לך הדור הצעיר יותר? לא שאתה מבוגר, אבל הדור הצעיר יותר של התפורנים. או בכלל, תמונת המצב של התפורנים בארץ עכשיו.
אני חושב שזה תמונת מצב, שהיא דומה לתמונת מצב של גם לא תפורנים, אלא... לבוא עם אסוציאציות, זאת אומרת, ליצור הקשרים בדברים שהם באים מהשכלה כללית, התעניינות בדברים שהם מחוץ לתחום הצער, זה נעשה קשה יותר ויותר. כמעט לא קיים שום דבר לפני התקופה של, שהאנשים האלה חיים בה. והאזור שהם חיים בו. זאת אומרת, כל הצפייה האינסופית בטלוויזיה ובסרטים היא בעצם כמעט לא נותנת ההשערה לדמיון אחר כך ביצירה. זה מה שנדמה לי.
זאת אומרת שהעולם דל יותר?
שטוח יותר.
שטוח יותר. בכל זאת יש עכשיו בעולם, ומשתדלים גם בארץ לחכות אותה מפעם לפעם, תפורות הענק האלה של רעידות אדמה ושל חומות שמתחברות, עד כדי כך שאני זוכר שקראתי בטיים מגזין על, על אחד המחזות הזמר הגדולים בניו יורק, שפעם כשהיית יוצא ממחזמר, היית שורק את המנגינה.
כן.
היום אתה שורק את התפורה.
נכון, כן, שורק את זה. כן. משפט טוב מאוד. זה, יש לזה קשר עם... אני חושב שיש לזה קשר עם, עם אובדן הכוח של הטקסט עצמו. שהחלק הוויזואלי, שוב, הצפייה בטלוויזיה, בווידאו, כן? התמונה יותר חזקה מהתמונה המדוברת. ולכן המחזמרים הגדולים האלה בכלל כבר לא חשוב מה התוכן שלהם או הטקסט שמשמיעים שם. שם רק את האקשן הוויזואלי הוא עושה את העניין הזה.
ואגב, וזה שוב, וזה לא עוזר, למשל, לי מישהו אמר, אתה מוכרח לבוא לניו יורק עכשיו, אם יש לך זמן, יש מחזמר בשם שוגון, שבו יש רעידת אדמה על הבמה ומפלי מים וכולם טובעים, והמחזה ירד. זאת אומרת, עם כל השמונה מיליון תפורה, המחזה ירד.
זהו, אלה התרגשויות לרגע, אבל יפה, אז יש מחזמר בלונדון שנוחת הליקופטר בויטנאם וחיילים יורדים משם וכל זה. זה מבצעים טכניים שאף אחד לא חלם עליהם לפני כמה שנים. הם גם עולים כסף בהתאם, כן? והם לא יורדים שם מהבמת האם שלהם עד שההצגה האחרונה נגמרה.
זה מעניין אותך? היה מעניין אותך לעשות כזה דבר?
לא באופן עמוק. מפני שאני גדלתי על משהו לגמרי אחר. אני בעצם גדלתי איכשהו יחד עם התקופה של ברכט, עם תיאטרון שיש לו מסר סוציאלי. זאת אומרת, שהוא לא יסנבר, אלא יבהיר.
כן.
זה חלק מהדברים שאני לא השתחררתי במעד היום, ואני גם לא חושב שזה נשתחרר בעתיד.
בעקבות התפורות האלה והצגות הראווה, יש לי הרגשה שגם התיאטרון קצת נוטה לכיוון הזה. איך נראה לך, מאחר ואתה אוהב את התיאטרון, איך הוא נראה לך בכללו? אתה כבר די הרבה שנים בתיאטרון, אפשר לומר, אתה כבר כ-30 שנה בתיאטרון.
אני אגיד לך, החוויות הגדולות שהיו אז, ואז היו חוויות גדולות, שהתכוננת כבר לקראת.
אולי נדמה לנו
שהם היו. הייתה סקרנות עצומה, מה תהיה הצגה הבאה של במאי X או שחקנית Y. זה לא קיים יותר להיום, לדעתי.
אולי זה תלוי בנו ולא בתיאטרון.
זה קיים בעולם הזמר, לפופ, אבל לא בתיאטרון. תיאטרון יכול להיות שהראשונות, זאת אומרת, נו, איך להגיד את זה, מבחינת מעמד שהיה...
המעמד שלו היה חשוב.
המעמד שלו ירד, כן?
מדוע?
יש לו יותר מדי קונקורנטים. תראה, על הזמן ההוא שדיברת, לא הייתה טלוויזיה, כן? היה קולנוע, היו קונצרטים. בעצם התיאטרון היה כמעט ללא תחרות, הדבר שנתן לך תמונה, חלון לעולם הגדול.
אבל אחרי כל זה...
כיום הוא אחד מיני רבים. כן? ואם זה לא מבוצע מעולה ביותר, וגורם לאו חוויה חזקה ביותר, או לתענוג גבוה ביותר, אז כמו שאיש מינויים, זאת הצגה שהוא... התור שלה הגיע, ויש לו תאריך קבוע מראש, הוא רואה אותם, ואחר כך הוא הולך לאכול.
איזה תיאטרון היית רוצה לראות?
מה?
איזה תיאטרון היית רוצה לראות?
לראות תיאטרון שאחר כך, או שלא יוכלו למחות כפיים מרוב התרגשות, מפני שזה פשוט, אתה כפו מרוב מה שעברת, או שאתה רוצה לרקוד על המדרגות החוצה, כמו ש... אולי זה עניין של נאורים, אני באמת לא יכול להגיד לך.
וזה קרה זה... לך לאחרונה? כן.
לאחרונה לא כל כך, אבל אני זוכר את זה שזה קרה.
מתי זה קרה לך?
למשל, או, זה באמת צלחת אחורה.
כן.
אולי לא כדאי.
כן, כדאי, מעניין.
מתה לא מזמן גברת אחת ששמה מרתה גרם?
כן.
כן? היא ביקרה בארץ אז.
כן.
זה היה מסוג הדברים שאני עמדתי מאחורי הקלעים ערב ערב. באותה התרגשות. אני ראיתי את אורנה פורט בסצ'ואן, אותו דבר.
כן.
אני...
אתה לא היית שותף לסצ'ואן.
היו קטעים, קטעים. הייתה הצגה שיוסי ישראלי עשה בבימה על עגנון.
לאחרונה יש דברים שאתה רואה אם בארץ או בחוץ לארץ שגורמים לך. בעצם אתה מדבר על קטרזיס מסוג מסוים. אתה מדבר.
תראה, אני ראיתי... זה קצת מצחיק שאני אומר, אני בכל זאת עובד בתיאטרונים הגדולים גם כן הרבה, והתרגשתי מאוד מהצגת יחיד שהייתה בעכו לפני שנתיים. זה התיאטרון גדול.
זאת אומרת, אם לסיכום, מה היית בעצם, איזה תיאטרון היית רוצה לראות? כאוהב תיאטרון, תיאטרון שיש לו מסר, תיאטרון שיש לו התרגשות בעצם היית רוצה.
נכון. אם לא זה, אז אני נכנס יחסית אדיש ומפחד שאני יוצא עוד יותר אדיש. וזה לא קשור לעיצוב של הבמה. זה קצת בוגדני מה שאני אומר כאן נגד המקצוע שלי, כן? אבל תיאטרון גדול לא נסע על ידי ההליקופטר, המסוק שיורד מלמעלה, או מה שאתה סיפרת כרגע בניו יורק.
כן. אז זה התיאטרון שגם היית רוצה לראות בארץ, שהיית רוצה להיות לו שותף, למרות ששם אתה לא תהיה המלך.
נכון.
אתה תהיה רק חלק.
כן, זה לא חשוב לי.
שוחחנו עם צייר התפאורות אלי סיני במסגרת הסדרה חיי באומנות, תוכנית בה אומנים מספרים על חייהם ואומנותם. מפיקה תמר הראל, עורכים שלמה בר שביט ויוסי גרבר, עריכה טכנית רובי אבוקסיס. חיי באומנות.